אז קודם כל אני אתחיל ממשהו פירוש בדרכו של הרב שרקי שמחזק את מה שהוא אמר עכשיו מפרשת השבוע האחרונה, פרשת מטות, שבעצם בני ישראל נלחמים במדיין אחרי שעם ישראל חוטא עם בנות מדיין, ובסופו של דבר השלל הגדול שחוזר מהמלחמה זה הרבה בנות מדיין.
חיו לכם.
כן, שזה דבר, כל הפרשה הזאת בעצם עסוקה בתרבות, אפילו המילה תרבות מופיעה בה, ובעצם היא עוסקת בשאלה איך אתה לוקח דברים, מתכות שלא נזכרו קודם בתורה, כלים, כל מיני דברים שאתה הולך להילחם במדיין, מלחמה שהיא חד פעמית, היא מלחמה שהולכים להרוג על זה שמישהו החטיא אותך תרבותית, שזה לא דבר שמצינו. בסופו של דבר אתה חוזר מהמלחמה, והשלל המרכזי ביותר זה אותם בנות שבעצם בגללם יצאת על הקרב. מה שאומר שגם בלי לנסח תורה של עלת ניצוצות, הגן הזה הוא גן יהודי, או רעיון תורני מאוד מאוד בסיסי, זה לפי דרכו של הרב.
אבל אז אומרים להרוג את כולם?
כן.
לא, לא הורגים את כולם.
לא,
אלה
ש... לא, יהודה זכר, כן.
כן. נכון, אבל מה שאומר ש... יש, תראו, המלחמה הזאת היא מאוד אכזרית, אבל בסופו של דבר...
עם הבנות של ההרוגות.
כן. אבל בסוף, אם מה חזרת ממדיין? חזרת ממדיין עם הרבה שלל, ובכלל זה הרבה קלות. הרבה קלות מדייניות לבחורים ישראלים. אני לא יודע בדיוק מה עשו איתם, אבל יכול להיות שהם לא התחתנו, כן התחתנו, אבל זה... ודאי שמשה רבנו קוצף על זה, וודאי שמוצאים לזה אחר כך פתרון, אבל זה בדיוק הרעיון, כלומר, המחלוקת שיש שם זה בין... מי שאומר שצריך להעלות את הכל, לבין מי שאומר ש...
טוב, מה שאתה אומר, זה מה שאני רגיל להגיד על פיטרסון גם, כן? שהוא יודע להבדיל בין טוב לרע, הוא לא יודע להעלות ניצוצות.
כן.
זה הנקודה. אגב, באותה הזדמנות גם אנחנו רואים שיש יוזמות שבאות מן העם, למשל בני גד ובני ראובן. בני גד ובני ראובן, מה הם רוצים? להקים יישובים חדשים. מי מתנגד? הסמכות הרבנית. פשוט. מה הקדוש ברוך הוא אומר? בסוף? כמוהם.
כן. לא, צריך להגן את זה. בסוף, גם, בסופו של דבר, בבתי המדרש של האחרונים, אני חושב שזה קצת עלה, אני לא זוכר, באחד המפגשים פה, יש שני כיוונים חזקים. הארי, שניסח את תורת הניצוצות, בעקבותיו זה מגיע דרך החסידות, ועוד כל מיני מקומות אחרים, בתי המדרש הספרדיים, מול בית מדרש אחד, שהוא מרכזי מאוד, שמחק לגמרי את הנושא של ניצוצות, וגם הוא מאוד מאוד דומיננטי. וצריך להבין שזאת אולי אחת המחלוקות הכי גדולות שקיימת בתקופת האחרונים, רק צריך להעלות אותה למודעות. בעצם מומחה מבולוז'ים, בית המדרש של הגרה, לא משתמש בכלל ברעיון של הניצוצות. אין ניצוצות. לא גואלים משהו מהמציאות, אלא הכל מגיע מהתורה. אז כשמניחים את המחלוקת ככה, אז מבינים שזה מחלוקת, כלומר, המחלוקת הזאת בין שמרנות, תורה כשמרנית, לבין תורה שמגלה דברים שנמצאים בחוץ, עד הפרשנויות השונות שיש לניצוצות, זה תורה שנמצאת, זה מחלוקת שהיא מפורשת באחרונים, למרות שלמדנו בתיכון לא פרשו לנו אותה.
כן, אבל בואו נראה מה זה אומר מבחינה ציבורית. כלומר, אם המחנה הדתי מייבא את השמרנות בתור כלי נשק כדי לנצח במאבקה, אז זה עושה אותו נורא מסכן.
נגיד גם יותר, בית המדרש שמייבא את השמרנות, אני אומר את זה בחיוך ובקריצה, זה באמת בית המדרש שניסה להיבא גם את הליטאיות לתוך הציבור הדתי לאומי. כלומר, גם הליטאיות זה איזשהו יבוא לתוך ציבור, שבאינסטינקט שלו הוא רצה דווקא לפרוץ, והקמת ישיבה ליטאית או אפילו בריסקאית בתוך הציבור הדתי לאומי, מנציח את זה שאי אפשר אפילו את התורה ללמוד בשום כלי שהוא חוץ תורני, ואי אפשר לצרף לה בעצם...
אז בעצם אי אפשר לעשות את הבית ספר הזה.
לפי בית המדרש הזה.
כן.
כן. אני רציתי לשאול את הרב על שלושה מובנים של שמרנות, ואז לדבר... אני חושב שהשאלה הכי מעניינת בסוף זה השמרנות ואנחנו, כלומר, למה בסופו של דבר השמרנות... נגיע לזה בסוף, אבל למה השמרנות תופסת כל כך חזק את הציונות הדתית? אפשר להגיד את זה משני צדים, למה היא משתדלת לתפוס כל כך חזק דווקא את הציונות הדתית, ולמה הציונות הדתית נתפסת כל כך חזק על הבשורה השמרנית.
מה אתה אומר?
אז רגע, נגיע לזה בסוף. אני רוצה קודם לשאול את הרב על שלושה מובנים של שמרנות, שלדעתי גם עלו פה הערב. המובן הראשון זה באמת הבלמים, גם הרב הזכיר את זה, כלומר, אנשים תופסים שמרנות כדבר שאומר שצריך שינוי, רק הוא צריך להיות מאוד מאוד איטי והדרגתי.
אדמונד ברק. זה מה שאמרנו.
אני חושב שכן, שלושת המובנים של שמרנות נמצאים אצל ברק, ופשוט צריך לעשות את השינוי הזה לאט. ולכן ההקבלה בדרך כלל הרגילה זה באמת למצב האורתודוקסיה. כלומר, גם האורתודוקסיה היא בסופו של דבר לרוב האנשים היא רכיב של הדת שמתפקד בתור בלמים. והשאלה אם הרב מקבל את הרכיב הזה, כלומר אם הרב מקבל דווקא בדת היהודית את הרכיב האורתודוקסי שבא ואומר בעצם האמת היא קבועה, היא נתונה, היא נמסרה אלינו, ועכשיו מה שצריך זה לבלום.
אורתודוקסיה זה לא דוגמטיקה, כלומר זה ההבדל. זאת אומרת, אני דווקא, אתה יודע עד כמה שאני שמרן, מהרבה בחינות.
כן, למשל, שמרן אורתודוקסי.
כן, כן, מאוד, מאוד. זאת אומרת, בבית הכנסת שלי לא יזיזו שום דבר משום מנהג, שום כלום. בסדר? ואם יעשו את זה, אני עושה סקנדל. אלא מה? העמדה הזאת של היא עמדה של מי שמוכן, מי שרוצה להקות שורש. שורש הוא ההתחלה של הצמיחה. זה פשוט. כלומר, אם אתה מתחיל מירחה וקנה, אתה מגיע לכפתוריה וגביעה, כפתוריה ופרחיה. כלומר, זה אתה מתחיל מלמטה ומזה אתה עולה. אז אתה צריך קודם כל שיהיה לך בסיס יציאה. לכן בסיס היציאה הוא השמרנות האורתודוקסית, הייתי אומר עד כדי גיחוך לפעמים, וזה דבר טוב. זאת אומרת, לפחות זה חוש הומור של השמרנות. כשאתה אומר למשל שרצועות שחורות של התפילין זה הלכה למשה מסיני, זה חוש הומור. כן? וזה מה שמאפשר בסופו של דבר את הצמיחה. כלומר, אתה נותן את החלק למה מה שנקרא לצאת ידי חובה, מתוך מה שאתה יוצא ידי חובה, אתה יכול להוסיף על החובה.
אז אני רגע אעביר דווקא מתוך קבלת הפירוש.
אני רוצה להגיד לך משהו, כן. לגבי השמרנות. כן? למשל, התורה אומרת במפורש, שאם אתה תתנהג יפה, אתה תקבל עז. נכון? זה כתוב. שגר על אפיך, השטרות צונך, יהיה לך זיתים, משהו חבל על הזמן. כן? ואז אני רוצה לראות, הבחור ישיבה, שעכשיו גמר את השס, אז אליהו הנביא בא, הוא אומר, הנה, כך, ונסתדר עם זה. כן, ברור שזה לא מעניין אותו. כלומר, הוא על כורחו מוכרח לומר שההוויה התנכית איננה ההוויה שלו. בסדר? כן, תמשיך.
לא, דווקא בהקשר הזה, אז השאלה אם אני יכול לתת איזה וריאציה אחרת למה שהרב אומר, שבמישור
תמיד אומרים, אני מכיר אותה אחרת.
כן. במישור האישי, אז באמת אדם שומר על המנהגים, אדם שומר על המוזיקה אפילו, על הפיוטים, אבל בסופו של דבר, במישור הציבורי, אנשים מצפים שההלכה תיתן מענה לשאלות ולבעיות שכרגע מתרחשות בעולם. כלומר, אני יכול להבין.
האשכנזים רוצים את זה. זאת אומרת, לא, באמת, כל מי שרוצה שההלכה תתאים את עצמה לדרישות המודרניות, זה הזהר בורגנות השבעה, האשכנזי.
אמרתי, תיתן מענה, היא לא תתאים את עצמה. כלומר, ברגע שיש, לדוגמה, ברגע שיש בעיה של עגונות הלכתיות, ברגע שיש בעיה...
זה הספרדים באמת רוצים למצוא תשובה לכל... נכון, בהחלט. כלומר, יש בעיה הלכתית, מה עושים? הולכים לרב עובדיה, והוא מוצא איך להקל. זה בסדר.
החלוקה היא האם הבעיה היא אמיתית או לא אמיתית,
כשהבעיה
היא לא אמיתית,
זה דוגמנות, כשהבעיה היא... לא, אני אומר, למשל היום, לא, היום מדברים הרבה, למשל, על פמיניזם דתי.
בבורגנות.
כן, למה? כי מי דורש את זה? הבורגנות השפיעה של גבעת שמואל. זאת אומרת, בשכונת הבוחרים, אז הנשים הספרדיות המרוצות מאוד מהחיים, הלבושות עם רדיד ועם כיסוי ראש עד כאן, והסלים הכבדים של השוק, לא מעוניינות בכלל לעלות לתורה.
והילדות
והנכדות
שלהן. מה? הנכדות שלהן.
אם הן למדו בו, גם לא מעוניינות, אתה יודע.
זה כבר התחיל. רגע, אני מסכים, יכולה להיות שאלה, אבל אני אומר, יש, כדי לדעת אם הבעיה היא אמיתית או לא, צריך לראות האם היא מאפיינת מגזר מסוים, או שהיא באמת כללית. אז למשל לגבי הציונות, הציונות הייתה רב מגזרית ורב עדתית, ולכן היא הייתה אותנטית.
הייתה בורגנית.
לא, מה פתאום? היו, מה, עליית בתמר של התימנים הייתה בורגנית? הם הלכו לגור בתוך קברים.
התימנים היו בורגנים?
מה?
אני אשאל את זה ככה. מה? מה ההגדרה שלך לבורגני? אני רוצה להבין. משוערמים. יש משוערמים?
אפשר לשאול אחרת, השאלה אם בסוף אותה אישה מהבוחרים לא רוצה שהבת שלה תדע קרוא וכתוב ותלמד באוניברסיטה. אם היא לא רוצה, אם היא לא רוצה, אז השאלה
היא רוצה, אבל היא לא רואה בזה, היא לא מגייסת את ההלכה לצורך הדבר הזה. כי כל הבעיה שנולדה במזרח אירופה בעקבות ההשכלה, אנחנו בעד לימודי חול נגד לימודי חול, תרבות כללית או לא תרבות כללית, לא הייתה קיימת אצל הספרדים, פשוט מאוד.
הייתה נקודה של ההשכלה למשל בברות, שפתאום רצו ללמוד בגימנסיה וכל הדבר הזה.
בגימנסיה? באליאנס. כן, ומי תמך באליאנס? הרבנים. כן, ולא מהקטנים. ולא מהקטנים. אתה רואה שם גדולי הרבנים תומכים באליאנס, זאת אומרת כל הכבוד, סוף סוף מישהו הגיע ללמד אותנו.
אז רגע, הרב מחזיק בעצם בעמדה שלהלכה האורתודוקסית בעצם כפי שהיא יש מענה לכל...
אני אין לך משהו, אני ישבתי פעם בבית של יואב סורק, אני חושב שהיית שם, לא? לא. יואב סורק אמר צריך לעשות הלכה ארץ ישראלית. הזמין לצורך זה 9 אנשים והוא, היינו 10. היה מאוד מעניין לראות שהיו שם 5 ספרדים, 5 אשכנזים. כל האשכנזים אמרו, המצב של ההלכה היום לא בסדר, צריך לשנות. כל הספרדים אמרו, המצב של ההלכה היום הוא לא בסדר, צריך לחזור למה שהיה. זה היה, החיתוך היה כל כך ברור, אני אמרתי את זה,
הרבנים שמסכימים שם,
נכון, כן, זה מדהים, כולם הסכימו, אבל המסקנה הייתה בדיוק הפוכה.
בהצעה המקורית לעשיות ההלכה היה ישראל הספרדים
האלה שריתרו. אנחנו לא עושים את זה שיש 50% מהאנשים
שמשכנזים. לא, אני בעד.
לא, אני לא צוחק, אני לא צוחק.
שישראל הראשונה תפתור את הבעיות שלה.
בעצם ההלכה הספרדית שתפסה פתרון. אבל יש פה מנטליות שלמה של מגזרים שלמים שעובדים עם מנגנון הפעלה אחר.
אני אגיד לך משהו.
ואם להוסיף את זה, גם הרבה מהספרדים קיבלו מנגנון הלכתי אחר.
אני מדבר על ההגדרה של הבורגנות הזאת. אני בין לקיבוצניקים שכאילו לא... אני לא מבין...
עם הפרטה, עם הפרטה. אחרי הפרטה.
לא! אז אני רוצה רגע להבין, כשאתה אומר בורגנות על... לא יודע, נגיד הקיבוץ הדתי,
כן, בדיוק.
אז כן, זאת הגדרה מאוד מעניינת.
היחיד שלא עבר להפרטה באמת. כי הם יכולים להרשות לעצמם.
נכון, כשהם היו יקבים
קבוצים,
לא משנה. אבל...
הם
משועממים,
בין
הרגע.
לא,
באמת. הם משועממים. הם היו ילדים טובים ירושלים, שעלו מארצות הברית, דהיינו לא מארצות שהיה להם קיפוח, והם רצו ליצור מהפכה, והם הלכו לקיבוץ דתי, בגלל שהם רצו להיות קיבוצניקים מהפכנים דתיים. אז להגיד עליהם שהם בורגנים, זה אני מתרעם על ההגדרה הזאת.
לא, 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 בוא נסביר לך. אתה מדבר על מה שהם היו, ואני מדבר על מה שהם. זה ההבדל. לא, באמת. הם היו, ועכשיו הם, זה לא אותו דבר.
אין ספק.
עכשיו, רגע, אני רוצה, סליחה, אני רוצה להבין יותר לעומק את השאלה של הרב שלום. תסביר, מה אמרת? יש חצי מהאוכלוסייה שהם אשכנזים?
הרב מתאר את זה שלכאורה הפתרון נמצא במנגנון ההלכתי כפי שהוא, כפי שהיה לנו בקהילות המצווה, בקהילות הספרדים. במובן הזה אני חושב שקודם כל, אם הוא ישים לאחוז גדול באוכלוסייה שלא שותף לדבר הזה, ובהמשך לזה נדמה לי סיוע שהיה לרב עוז, גם אחוז לא קטן מהספרדים ניסו אליהם את מנגנוני ההפעלה
גם מה שקרה לבית המדרש של הרב עובדיה עצמו, אין דוגמה יותר טובה מזה לקשר לפרויקט ההלכתי של הספרדים, כלומר המרניות וחיסול המנהגים וההגמוניה הפנים מזרחית.
זה כבר לא הלכה ספרדית.
זה מונופול וקשר שוק.
זה מתאים ספרדית.
כן.
זה לא כמו מושג מוסרי. לכן, לכאורה, זאת אומרת שזה יכול להיאמר לפני 100 שנה, בזה שבוא נבחר בדרך הזאת. אחרי
שהיסטוריה פנתה, בזה שכבר... מה עושים עכשיו? אז עושים בספר הגבוה לחוכמת האמונה. לא, באמת, אני חושב שזה בהחלט משתלב בדבר הזה. בית הספר צריך תוכנית לפוסקי הלכה. פוסקי ופוסקות, סליחה.
פוסקות ופוסקי.
פוסקות ופוסקי.
מה?
זה יכול להיות גם להגיד את זה בספרי הלכה, שיהיו... יחזרו לבר שהיה,
שמתאים להם. תראה, יש מה שנקרא תורת ארץ ישראל, נכון? מה זה תורת ארץ ישראל? תלוי
את מי
שעונים. מה?
תלוי את מי שעונים.
כן.
תורת ארץ ישראל השנייה.
בוא נשאל את ארץ ישראל.
לא, אני חושב שיש דבר כזה תורת ארץ ישראל. זה הנבואה. או תורת הסוד. זה תורת ארץ ישראל.
אבל זה פרויקט אשכנזי ירם. בסוף, כל מי שדיבר, שנייה, כל מי שדיבר על תורת ארץ ישראל, כהפרויקט, בעצם השימור,
זה הריאקציה.
נכון, כי שימור אשכנזי ספרדי זה בסופו של דבר באמת גן שמרני, שבסופו של דבר תקע את הפרויקט שהאם אפשר להתקדם הלאה, כי בעצם הוא הולך אחורה, וההליכה הזאת אחורה היא בסופו של דבר איזשהו מנגנון השמדה עצמי. הפרויקט של תורת ארץ ישראל, שבאמת הוא עצמו באמת מעולם לא נוסע, הוא הפרויקט היחיד שהרב קוק רצה שמישהו ינסה אותו, אבל בתי המדרש שלו עצמו העדיפו להקים בתי מדרש ליטאים, ואז הם תקעו את הפרויקט. אבל מי שכמו הרב מדבר על תורת ארץ ישראל, אז השאלה היא, האם דיבור על פוסקים אשכנזים וספרדים, האם זה יועיל לקדם את מה שנקרא תורת ארץ ישראל?
לא נראה לי. טוב, בהחלט לא. אני לא דיברתי על פוסקים גם, עכשיו הכנסתם את זה. דיברתי על ספרדים ואשכנזים, על אופי מסוים. למשל, מה שקורה היום בצבא, שהרבנות הצבאית החליטה לטפל בחייל האשכנזי, בחייל הדתי. כן? כשהחייל הספרדי זה שמתחזק, והוא מניח תפילין אחרי הצהריים, כן? והוא רוצה לגדל זקן בעומר, אומרים, אין לך פטור זקן, כי אתה לא עונה לה... הגדרה הנורמטיבית הזאת.
אז הספרדי זה אשכנזי, אבל אשכנזי ספרדי דתי. יכול להיות אשכנזי או ספרדי דתי.
לא.
ופשוט
ספרדי הוא כל מי שהוא... לא, אני לא מסכים איתך.
ספרדי זה מי שיש לו נשמה ספרדית.
גם החילוני, האשכנזי, הוא דתי. הוא דתי אורתודוקסי.
אבל לא בטוחה זאת הייתה בחירה של הרבנות.
מה? לא, זאת החלטה של הרב אייל קרים.
אבל מאיפה היא נפלת? המערכת צריכה קריטריונים.
זאת חשיבה אידיאולוגית. לא, למשל, הרב שלמה גורן, במובן הזה, הוא דווקא מאוד טעם מה שאני אומר, הוא התנגד להקמת פלוגות דתיות בצבא. ובצדק. הוא אמר, אם צריך לאכול כשר, זה לא לדתיים בלבד. כל צהל צריך לאכול כשר.
זה הרב גורן.
זה הרב גורן, כן, ברור. והתפיסה הזאת נזנחה. מה אתה אומר?
לא, זה נכון. שהרב גורן גם עשה נוסח אחיד ועוד כל מיני דברים...
נכון, זה באותה מגן.
אבל אז יכול להיות, ולכן אמרתי שאולי להציע להעביר איפשהו את הקו, שבמישור האישי, ולכן לא לחלק דווקא בין אשכנזי לספרדי, אלא שנייה, במישור האישי, כדאי לשמר את הגן שחוזר לעבר, ואת המסורות והפיוטים. במישור הציבורי, אם רוצים תורת ארץ ישראל, צריך להסכים שיש משהו גם, זה מתחיל הרי מסדרי הלימוד בישיבות, מה לומדים, וגם מתחיל מאיך לומדים כללי פסיקה, ולמה מתייחסים, ומה הסוגיות, ואיך עושים את זה. זה בתי מדרש שבאמת עדיין לא נוסו, והם אמורים להיות בתי מדרש ציבוריים, אז יכול להיות שהקו צריך לעבור בין שמרנות למהפכנות, בין המישור האישי למישור הציבורי.
זה אני מסכים, בהחלט אני מקבל את זה, אני אנסח את זה באופן שאני מבין את זה, וזה אחד היסודות של הבית ספר הזה, זה שהתורה היא תוכנית פעולה לשינוי המציאות. ושינוי המציאות זה בתחום הציבורי-מדיני, ודאי.
כלומר שבאופן אישי בעצם אדם אמור להרגיש נוסטלגיה, כולל לכל עיר בגלות שהוא הגיע ממנה, אבל באופן ציבורי אנחנו בונים את ארץ ישראל. אם השערב אומר על שורש
כן,
אפשר להרגיש ככה.
אפשר.
אבל זה יותר מפרטי לשימורי, כי תורה היא תוכנית פעולה, אבל תוכנית פעולה זה משהו אחד, והמוטיבציה והרוח שמגיעה לפעולה, זה מה שאתה קורא לו במישור הפרטי, המסורת או כאילו...
אני מסכים שאין לי את הפתרון.
אין לי מה לעשות.
נכון. אין לי, לרב בטח יהיה מענה, אבל אני אומר בה, אם רוצים, נניח, לשמר, אני מתחיל בדבר הכי בסיסי, מוסחי תפילות, אגרה, קריאה בתורה, מה שרוצים, כל הדבר הזה שהוא באמת השורש של הקיום הדתי האישי שלנו, במישור הציבורי אנחנו רוצים לפתח, נקרא לזה בשם, את החזון של הרב קוק, שבסופו של דבר אנחנו חוזרים לפסיקה על פי, נקרא לזה ייחודים, ייחוד כללים ופרטים, קודש וחול, הלכה והגדה, כל הפרויקט הזה, אז הפרויקט הזה צריך...
אני רוצה אולי להוסיף עוד ממד לדיון המעניין. אגב, אני רוצה לגלות לכם גילוי נאות. הרב עוז הוא ספרדי.
חצי.
כן, צדימה שלך.
צדימה. הצד שמכין את האוכל.
כן. ואני עושה עוד גילוי נאות, אני אשכנזי.
צדימה
שלי. נמצאת משהו. כן, בסדר, אז עכשיו...
ביחד אנחנו ספרדי שלם.
גם מקופח וגם מתנשא. טוב, עכשיו... עכשיו, אני רוצה להוסיף נקודה משמעותית, לדעתי, ששייכת לדיון, הייתי אומר, היותר מופשט בנושא חדשנות ושמרנות. וזו השאלה של מינוחים. כן, כלומר, מינוח, אחת הבעיות בהתפתחות המחשבה האנושית, זה שהרבה פעמים רוצים להגיד משהו ואין מילים בשביל זה. למשל, אפשר לראות את זה בצורה בולטת ביותר ברמב״ם. אני מלמד כל שבוע מורה נבוכים במקום הזה, ואני שמתי לב שהרמב״ם היה רוצה לומר משהו ואין לו מילים לומר אותה. ואז אפשר להבין את זה בשני כיוונים. יש מי שאומר, הרמב״ם הוא אפיקורוס נסתר. הוא לא אומר באמת שהוא לא מאמין ביהדות, אבל זה בעצם מה שהוא רוצה למסור. כן, זה יונה גודמן וכדומה, ומיכה גודמן וכדומה. ואני חושב בדיוק הפוך. אני חושב שהרמב״ם מרגיש שהשפה, ולכן יש מרכזיות כל כך גדולה של השפה בספר מורה נבוכים. יש לו משהו שהוא היה רוצה לומר, והוא ממתין לזמן שהדבר יוכל להיאמר. אך כשמצליחים בסוף למצוא את הביטוי לרעיון, הביטוי החדש, הנדרש בשביל להגיד את הרעיון, אז בעיני הדור שלא הורגל לביטוי הזה, זה נראה בעצם מהפכה. כשבעצם אין פה אלא גילוי של מה שכבר היה גנוז. אני חושב שזה בדיוק מה שקראנו כאן, על רבי אליעזר בן הורקנוס. יש עוד נקודה אחרונה, אז אני דיברתי כאן קצר, אבל אני חושב שזה משהו מאוד משמעותי, צריך ללוות אותנו, אותי לפחות זה די מלווה, הרעיון הזה של מה שאומר הנביא, איפוך אל עמים שפה ברורה, מחפשים את השפה הברורה. דבר נוסף, חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא מדי פעם מחדש את עולמו, כל 7,000 שנה, 6,000 שנה על מה? הוא מחריב, עוד פעם בונה, מחריב וכו'. אבל הרב קוק אומר בספר אורות שיש יש מדי פעם החרבת העולם בזעיר אנפין. מדי פעם העולם נחרב והוא נבנה מחדש. אומר הרב קוק, ההחרבות האלה הקטנות הן תולדה של ההחרבה הכללית העתידית. כאילו ההחרבה שעתידה להיות שולחת את קרניה לתוך ההיסטוריה, ומדי פעם יש שינויים. עכשיו, מי שקדם לרב קוק ברעיון הזה, הוא רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון דן בשאלה מפורסמת, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש בזה 3 דעות כמפורסם. יש דעת הרמב״ם שהקדוש ברוך הוא פעם אחת ברא את העולם. מכאן ואילך זה מסתדר לבד. דעת הבעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא כל רגע בורא את העולם. ומה אומר רבנו סעדיה? מדי פעם הוא בורא את העולם. כלומר, מדי פעם, זה כמו גלגל בקזינו כזה, שעושים ריאן נווה פלו, זה מסתובב, כשזה מתחיל להיעט, אז עוד פעם נותנים מכה. זאת אומרת, גם ההיסטוריה האנושית היא בנויה באופן כזה, שיש תהליכים מתפתחים, ומדי פעם יש התערבות, וההתערבות של הקדוש ברוך הוא במקרה הזה של ההשגחה העליונה, זאת התערבות שמחריבה את העולם הקודם ובונה עולם חדש. הערה אחרונה.
רגע, יש לי עוד שאלות.
רגע, אני רוצה להגיד עוד הערה אחרונה. יש מהרש"א מעניין מאוד בקשר למה שאמרו בניין נערים סתירה, סתירת זקנים בניין. בניין נערים סתירה, אומר המהרש"א, יש חומה ישנה, יש חומה שמרגישים שהיא רעועה, אז באים הצעירים אומרים צריך להרוס את החומה. אבל הם אינם יודעים לרדת עד עומק החומה, כי שם יש חומה יותר ישנה ויותר יציבה. אז הנערים רוצים לבנות חומה, ואינם יודעים שהבסיס רעוע. הזקנים יודעים שצריך להחריב את החומה, כי מתחת לחומה נמצא בסיס יותר חזק. יש חומה קדומה יותר שהם יודעים עליה, ושעליה אפשר לבנות את החומה החדשה. כן, מה רצית?
רגע,
רצית. אפשר לאוף
החול
בראשית רבה?
אפשר, כן. הפניקס, כן.
עד מתי ההחרבה והבנייה הזאת?
זה אסימפטוטי, קוראים לזה. זה עלייה אסימפטוטית, כן. כי כל דבר זה עובר דרך החרבה. אם אתה רוצה לגדול, אתה צריך להפסיק להיות ילד. באיזשהו שלב תצטרך לזרוק את חוברות הציור שכל כך אהבת.
זה עדיין קיים.
מה? נגיד ככה, זה פושט צורה ולובש צורה חדשה. זה ההבחנה של בין הילדות לבין הילדותיות. אסור להחריב את הילדות, צריך לשמר אותה. אבל צריך להשתחרר מן הילדותיות הקשורה אליה.
אז כדי להיות מסודר, זה היה מובן ראשון של מה שמשתמשים היום בתור שמרנות, שזה בעצם חוסר רצון בשינוי או שינוי מהיר או בלמים או... המובן השני שגם הוא נמצא בברק והוא קצת עמוק יותר, זה שמרנות בתור מסורת החירות המערבית, מסורת החירות הפוליטית, שבעצם בנתה מוסדות של מדינה, בנתה את המוסדות של המדינה הדמוקרטית המערבית המודרנית עם סט של חירויות וסט של נקרא לזה אי התערבויות לאדם הפרטי, שגם כשאומרים שמרנות הרבה מהמובנים חוזרים.
הגבלת כוחו של השלטון.
אז פה רציתי לשאול את הרב, מה דעת הרב על מדינה רזה מול מדינת הלכה או מול יישום ההלכה בשטחים הציבוריים?
אני מאוד לא פופולרי בזה. אני בעד מדינת הלכה.
כלומר?
יש לי ריב על זה עם הבן שלי כל שבוע. כן? אני חושב שזה בדיוק לקחת את התורה ברצינות, אז זה באמת לרצות מדינת הלכה. הבעיה אחת, שאלה שצריכים להסביר מהי מדינת הלכה אינם יודעים מה זה. זאת הבעיה. כן, לכן, אני זוכר, בזמנו בבית שלום יוחאי, עשינו ערב על מדינת הלכה, הבינו לשם אחד מחשובי המחברים בנושא הזה. אני אמרתי לו, אחרי שקראתי את הספר שלך על מדינת הלכה, השתכנעתי שאני לא רוצה. כן, זאת אומרת. כי השאלה היא... כן, איזה ככה?
לא, זה השני שלו, מדינת התורה הדמוקרטית.
כן, לא קראתי. איך זה?
חדש.
זה חם.
זה טוב.
כן. לא, כי זו השאלה.
אבל מה שמפריע לרב באמת זה החירות? אז אם זה ככה, אז...
לא, האופן שבו זה מתואר.
אבל מה הנקודה שמפריעה? כן, מה הנקודה ש...
לא, החירות לא מפריעה לי, אני אגיד לך למה. אין משטר מדיני כלשהו שאיננו כפייה. כל משטר שהוא. גם המשטר הליברלי הוא כפייה. יש חוקה וכו'. זה לא הנקודה. העניין הוא שזה כאילו, זה קבלת סמכות בלי טעמי המצוות. זאת אומרת, אתה נדרש, ההלכה, יש סוגיה בגמרא שאומרת ככה וככה צריך לעשות, בוא נראה איך אפשר ליישם את זה במדינה המודרנית. כשאין שום מוטיבציה מעבר לסמכותיות של ההלכה לעשות את זה.
ומה אמורה להיות המוטיבציה?
המוטיבציה, אתה צריך ללמוד למה זה ככה, למה ההלכה היא כזאת.
כלומר, לאן באמת ההלכה צריכה לשאוף?
ממילא, אתה יכול לדעת גם איזה שינוי לעשות.
אבל... אבל...
לא, אבל זה צריך להיות חלק משיעורי האזרחות. כלומר, בשיעורי אזרחות בבית הספר, לומדים את תורת, את פילוסופיית המשפט, בצורה הכי תמציתית שיכולה להיות, אבל זה מה שלומדים. לומדים את ההיגיון שעומד מאחורי הדברים. למה יש חוקה דמוקרטית, למה יש בית המשפט העליון, למה זה ככה וכו'. כל הדברים האלה הם צריכים להיות מצויים באוויר התרבותי של מדינת ההלכה. כעת הם לא מצויים כי הרבנים בעצמם לא יודעים על זה.
ומה באמת מטרת אותה מדינת הלכה?
מדינת הלכה להיות משכן, מה?
השראת שכינה.
כן, השראת השכינה.
אז זה שומר את הסמכותיות אבל.
לא, מה זה קשור לעניין? כן, זאת אומרת, זה בדיוק העניין. הסמכותיות אומרת ככה. ההלכה היא שצריך להקדים את המים הרותחים לפני ששמים את שקית התה בשבת. ככה ההלכה, מה אתה מתווכח בכלל? למה צריך לשמור שבת? כי ששת ימים עשה השם את שמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. טוב? אז כדי לדעת את בריאת העולם, אני צריך לשים את המים לפני השקית. מה הקשר? לא הסברת לי, לא משכנע אותי, לא קונה אותי. לכן צריך ללמוד. כל המקצוע הרחב והגדול שנקרא טעמי המצוות, שהוא המקצוע המזולזל של לימוד התורה.
זה לא פשוט, כי אז יבוא התימנים ויגיד מה עם הילד, כן, ויבוא הזה, אז כן, ויגיד
נכון.
אז יבוא הילד ויגיד מי קובע לי ומה קובע לי והלכה.
בסדר, אז מה שאת אומרת זה גם הלכה. יש ההלכה של מי שאומר אל תהיו שניצל, ויש ההלכה של מי שאומר שכן מותר לשים בכלי שלי. מה? כן, כן, ברור, ברור, להוציא את המרק מהמקרר ולשים על הפלטה בשבת, ואולי אפילו להדיק את הגפרור. אז, וגם זה הלכה.
אבל יהיה מי שיגיד הרב שבסופו של דבר מדינה שבנויה על רעיונות, יש הרי הבדל בין...
אין מדינה שלא בנויה על רעיונות.
כן, אבל מדינה כזאת שבנויה על רעיונות אבים, אז בסופו של דבר הניסוי הגדול של המאה ה-20 הראה שבנויה על רעיונות יותר מדי, שצריכים גם לחנך להם יותר מדי ולהסביר אותם יותר מדי, זה מדינות בדרך כלל שלאנשים בהם פחות כיף.
כן?
די.
טוב, קנית אותי. יאללה, חבר'ה, מתחיל להיות מאוחר.
טוב, אז לא נגיע למובן השלישי של...
אז תגיד למובן השלישי. לא, כי אנשים כבר... אנחנו מוסרים את הנפש. אין. אין.
או שאתה אמון חלף.
אה?
או שאתה אמון שלהם חלף כבר,
בנגלה. תלה לאורות. מאמרי ראייה, תלה לאורות.
לא, אבל לא מאמרת, כאילו, אין שם את הטעמים, יש רק את הארבע קריטריונים או משהו.
יש כיוון, יש כיוון, איך לחקור את זה. אני עכשיו, מה, צריך לכתוב את כל הדוקטורטים על זה? לא. אבל יש כיוון.
אבל אם אתה מתיימר שזה תהיה מדיניות, אז כן צריך...
יהיה חינוך ל-613 דוקטורטים שכל אחד בבית ספר יהיה חייב ללמוד אותם, אז זה מדינה פחות נחמדה. אבל יכול להיות... יש כמה דוקטורטים חשובים, אני יכול להמליץ עליהם, אבל...
יש מה שנקרא צרות של עשירים, שנגיע לזה.
זה אולי המובן השלישי שאני רוצה להגיע אליו, שבאמת מובן שלישי של שמרנות זה טיפוח. ואולי זה קשור גם למובן השני, שמה שהרב אומר עכשיו, בסופו של דבר, בשביל להוביל לקהל הזה, השמרנות במובן הזה, טוענת שצריך איזשהו חינוך ברמה גבוהה, הספרים הגדולים, אימון באומנויות קריאה, דקות ואליטיסטיות. השאלה עד כמה הרב רואה אליטיזם כהכרח, כצורך, כחינוך שהוא לכולם במדינה הזאת שהרב רוצה להקים.
בוא נגיד לך משהו. מהו המשטר שקיים בכל המדינות כולן, בכל הדורות? אוליגרכיה. אוליגרכיה. כלומר, גם בצורת השלטון הדמוקרטית, או הליברלית, או הפרלמנטרית, או הדיקטטורית, או הריצה, וכל מה שאתה רוצה, תמיד כל חברה נוהלה על ידי אוליגרכיה. כל השאלה היא, איזה סוג אוליגרכיה אתה רוצה שתשלוט במדינה? אתה יכול להגיד שזו אוליגרכיה הכלכלית, האוליגרכיה הצבאית, או האקדמית, או הרבנית. כל פעם יש איזו אוליגרכיה אחרת, שהיא הקובעת את סדר היום. אז אני מעדיף שהאוליגרכיה המובילה תהיה האליטה.
אבל בשביל אליטה, אז אני חוזר עוד פעם מה המסירות נפש שיש לרב הרבה פעמים בשיעורים, והראייה שלו באמת את ההמון ואת הפופ... כן, זהו, זה מה שבא אני רוצה. הרב אליטיסט?
כן.
בעד חינוך אליטיסטי?
ודאי. אבל בשביל זה הקמתי את הספר הזה.
לא, זה אני מבין, אבל בסופו של דבר, הדיבור הרבה פעמים אצל הרב, שהתורה מגיעה מההמון, הרבה דברים מגיעים כתוצאה מדברים טבעיים.
ברור.
אז אתה מסתדר.
אני אליטיסט במובן של... לא, אני רוצה להזכיר את הנקודה הזאת. האמירה שהתורה באה מן ההמון היא אמירה שנוסחה על ידי האליטה. הרבנים אמרו את זה, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר, יש עולמו של הקדוש ברוך הוא עולם אחד, יש דברים שבאים מן העם, אבל ההובלה, כלומר, ההכוונה של כל הכוחות האלה לעבר מטרה, אז צריך בשביל זה להפקיד את הזרימה הזאת בידי האליטה.
והאליטה תהיה רבנית.
אני חושב שהתורה שייכת לרבנים, זה כן, זה אני תמיד אומר, אבל הרבנים הם לא המרכיב היחיד של הובלת החברה, כידוע. כי במדינת ההלכה לא הרבנים מובילים.
מי קובע את ההלכה?
מי שקובע את ההלכה זה הרבנים. פשוט, ההלכה איננה המרכיב היחיד של מדינת ההלכה. בסדר? אני רק... מלך, שופט, כהן ונביא. אז השופט הוא אחד מארבעת המרכיבים, ובתחום הזה הרבנים הם הקובעים מהי ההלכה, בשביל זה הם רבנים.
אז אחרי התבוננות בשלושת הממדים האלה ומילה האחרונה, אז למה באמת זה בשורה
שכל כך... אל תכעס עליי כל כך, אני רואה שהנושא האשכנזי יקפיץ אותך.
למה בסופו של דבר זה כל כך מושך את הציבור הדתי-לאומי, הבשורה השמרנית?
טוב, למה הבשורה השמרנית כל כך מושכת את הציבור הדתי-לאומי? כי הציבור הדתי-לאומי נמצא בעמדה שהוא קרו להוביל שינויים, והוא רגיל להרגיש מאוים. לכן הוא זקוק לנשק שיאפשר לו גם לשנות דברים בעולם וגם להרגיש בטוח.
מה הרב אומר?
לא יודע, לא דיברתי על הרמור.
הוא שאל על הרמור.
לא, לא שאלתי על הרמור. אני חושב שהבשורה הזאת, הרבה דתיים לאומיים, היום כשאתה שואל אותם, אתה תראה גם רבנים מהר עציון וגם רבנים מזה, יגידו לך, אני שמרני.
הרמור היו הרבה רבנים שקיבלו אותם, בקו הקירות בשפילה. הציונות הדתית בשפילה, בכלל אם זה במקום אחר.
מה
אתה אומר
היום שמרנים
בפוליטיקה
הישראלית של היום? מה זה? איזה מפלגה
אתה שמרנים? נועם, אגודה, מרץ. יש כמה איים שמרנים? תראה, אני חושב, חבר'ה, אנחנו חייבים כאקורד סיום לתת לך את המקום. כי אני רואה שיש לך, זה ממש מרתיח אותך מה שאני אמרתי, נכון?
הרב, אני אגיד את זה ככה, להגיד על משהו שהוא דיון פנים אשכנזי, זה בדיוק הילדותיות שאתה אומר שצריך לצאת ממנה.
כן? בסדר. אבל זה מה ש... כן, אבל זה מה שחמוד אצלי. טוב,
תודה רבה.
כל טוב.
שכוח. ראי, שכוח גדול.
תודה רבה לרב, תודה רבה לרב גלומן. עכשיו אנחנו צריכים להחזיר את המקום קצת לקדמותו, את כל השולחנות הדפוסים להחזיר קדימה. אנחנו מקיימים סמינר פתיחה למחזור החדש שמצטרף באמצע חודש אלול, ואנחנו נעדכן אתכם ונזמין אתכם לחלק מסוים שלו, למי שרוצה להגיע.
אפשר כמה שעות?
יש תאריכים.
כן, התאריכים, אבל לא יודע איזה... זה יום רביעי, יוזיין. טוב, אנחנו נשלח בקבוצה, בכל אופן, תראו את זה, ואת המפגשים הסבירים שלנו, אנחנו נתחיל אחרי החגים. אבל בואו קודם נסדר.
אני אגיע למנהלה. ¿Está bien?